מלכים א', פרק ג', עמוד 556. מה יש בעיה? דיברנו על הריגת שימי בן גרה ועל... בפרק ב' למדנו. התחלנו קצת את פרק ג', זה אני רוצה להתחיל לשוב את הפסוקים הראשונים כי אני אשים את זה מהר. והתחתן שלמה את פרעו מלך מצרים, כלומר להתחתן הכוונה להפוך לחתן, מה שאין כן להיות נשוי, אומרים נושאים אישה, כן? או לוקחים אישה, בתנך זה נקרא שהוא לוקח מישהי, אבל הוא הופך להיות החתן של, זה נקרא להתחתן. בסדר? לא, להתחתן זה לא כמו בעברית מודרנית שזה לשאת אישה, אלא להתחתן הכוונה להפוך לחתן של מישהו, של חמיב, כן? והתחתן שלמה את פרעו, כן, לכן כתוב והתחתן שלמה את פרעו מלך מצרים.
לא, אתה תגיד פעילה לאבא.
נותנים את המושג של היום
לדיפלומטים.
זה לא ככה. הוא לוקח אישה ומתחתן עם אביה, זה הכוונה.
אבל לא מתחתן של היום, אבל מתחתן.
כן, זה הכוונה. אני מדבר בעברית תנכית. הוא לוקח אישה ומתחתן עם אביה. בסדר? שני דברים. לכן, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים. איזה שורש זה? להיות החתן של. חת זה מלשון למטה, הוא הדור הבא תחתיו, הוא בא תחתיו, כן? מתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כללותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומת ירושלים סביב. האם זאת מה זה הנישואין האלה? כן? יפה. זאת אומרת הנישואין האלה, קודם כל הם לא הנישואים הראשונים שלו. הוא כבר היה נשוי עם עוד מישהי, מי זאת? נעמה האמונית. איך אנחנו יודעים? פשוט, כשמת שלמה, מלך תחתיו רחבעם. באיזה גיל? 41. כמה זמן מלך שלמה? 40 שנה. זאת אומרת שכאשר שלמה עלה לשלטון, יש לו כבר ילד. בן שנה. מאשתו נעמה האמונית. מי החליט על הנישואין האלה? אבא שלו, דוד. כי הרי הוא היה אז ילד, הוא היה בן כמה? בן 12. כלומר, הנישואין הראשונים של שלמה הם נישואין לא מאהבה.
אבל תמיד משהו
קצרת
חוץ, למה
אתה
יכול
לבד?
פעם זה
אמונית
ופעם זה...
תגידי למה? מה התפקיד של שלמה? מה הוא אמור להיות? הוא אמר, הוא צריך להיות המשיח. הכל נגמר, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, כל האושפיזין הגיעו. נו, אז מה עושים עכשיו? מצליחים את ההיסטוריה, כל הנתונים כדי שההיסטוריה תצליח, נתונים, ניסיון ראשון להביא את המשיח. מי זה המשיח? שלמה, שהוא מלך משיח בן דוד, נכון? ודרך האישיות שלו צריכה להתחבר כל האנושות כולה. לכן לוקחים את עמון בתור האישה שתיתן את מלכת ישראל. למה? כי עמון זה האומה השנייה מבני לוט, מואב ועמון, שהולידו את בית דוד. מואב הוליד את רות, נשאר מעמון להוליד משהו. דרך עמון מושלם בירור הניצוצות מעמון ומואב. בסדר? נותר עכשיו להתחבר עם כללות האנושות דרך האימפריה הגדולה של אותה התקופה, שהיא מצרים, הם כל המלכויות, הם כל התרבויות. לכן הוא נושא את בת פרעה. וזה בדיוק מה שאמרה פנינה, ובזה נעשה יורש של הנטייה של אברהם אבינו. אברהם אבינו, למה נשא את בת פרעה? גם כן, כדי להתחבר אל כל העולם. מה הייתה הטעות? שזה עוד לא היה הזמן. למה זה עוד לא היה הזמן? כי זה היה רק התחלת התהליך של לידת הזהות הישראלית. אבל באמת דוד, הכל הוא שלם. אז עד רבה, מה שאברהם עשה לא בזמן, עושה שלמה בזמן.
זה לא
סתם פוליטיקה.
זה לא
סתם
פוליטיקה.
לא, זה לא סתם. זה בוודאי זה פוליטיקה, זה פוליטיקה אלוהית. זה לא היה לחינם, למה? אתה אומר שכל התקופה של שלמה הייתה לשם? זה שאלה באמת. מה הערך של תקופת שלמה, כיוון שזה הכל נכשל אחר כך?
זה נורמה, לחזור
אליה. שאלה, נכון? אבל בזיכרון של האומה, תקופת שלמה הפכה להיות תור הזהב. זה מה שאליו שואפים. לכן זה טוב היה שהיה ימי שלמה, למרות שאחר כך זה יידרדר. עכשיו למה זה יידרדר? אנחנו צריכים גם את זה להבין למה. אבל לכל פנים, זה שהוא נושא את בת פרעה זה מצוין, בסדר?
זה
היה פה כותב את החוטא שלו, אז זה היה נכון אצל שלמה. שלום פה, זה בסדר, זה החוטא שלו. על כל פנים, כן, והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים. עכשיו, מי החליט על הנישואין האלה? דוד. מה? דוד? מה פתאום?
לא, נביא.
איזה נביא? מה פתאום נביא? כתוב נביא?
הוא החליט.
אז תראו מה שכתוב בפסוק ג', פסוק 3. ויהב שלמה את השם. רגע, אני קורא, כן, אני יודע, אם אני קורא פסוק 3, סימן שאני לא קורא פסוק 2, נכון? ויהב שלמה את השם. אחרי החתונה הוא התחיל לאהוב את השם. איפה הוא למד לאהוב את השם? אצל אשתו. הרי כתוב, כתוב מפורש בספר ראשית חוכמה לרבי אליהו דוידס, תלמידו של הרמק, הוא כותב: מי שלא ידע אהבת אישה לא יודע אהבת השם, נקודה. מי שיודע את אהבת השם לא יכול להגיע לזה, הוא לא יכול לאהוב את השם אם הוא לא אהב אישה. ולכן, כיוון ששלמה התחתן סוף סוף עם מישהו רצה, ויהב שלמה את השם. עכשיו, זה מסביר לכם.
אני אמנה לך שהוא רצה לך. זה היה אותו ניסוי דיפלומטי כמו ש...
ניסוי דיפלומטי, אבל החלטתו, כבר דוד מת.
לא, יש לי פירוט, יש לי פירוט. כתוב שהוא
התחתן עם פרעה. מה זה משנה? זה לא בחירת ליבו, זה מה זה משנה?
מדי שזה בחירת ליבו.
הוא החליט או לא, הוא החליט.
זה בחירת ליבו, זה בדיוק העניין.
בכלל לא, זה היה שיקול קר, משום ש...
שיקול קר, והוא אוהב אותו.
מטריה גדולה, כמו שאמרת, צריך לנו להתקבר איתי, מהו, שלח מישהו...
אז בוא תראה את פסוק א', ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה, ויביאה אל עיר דוד. אם הוא לא היה אוהב אותה, הוא היה שם אותה באיזה ארמון צדדי שם.
תגידו, איך זה מסוסי?
לא, זה לא יהיה,
זה אלבון למצרים. אתה חושב שמישהו שם לב? לואי 14 היה לו בארמון כמה חדרים, כן? כמה חדרי שינה. המלכה הייתה באגף ההוא, למרות שהייתה הבת של מלך ספרד. כן,
אורי,
היה
לו, לא יבצע עוד משהו, אנחנו לא יודעים.
המעלית
הראשונה הייתה אצלו בבית.
מה?
המעלית הראשונה הייתה אצלו.
כן?
הוא אצלו
14-16,
אני מדבר לך. אבל זו הייתה כוונה בדיוק. להסתיר
את
הפלג שמיישה. נו. נו. נו, אז הוא התחתן עם בת פרעה,
הוא למד לאהוב את השם מדוד
אביו, אני לא מבין. כי אי אפשר לאהוב את השם אם אתה לא אוהב אישה. זה מה שהוא אומר.
מה כל הצדיקים שלו התחתנו אלה יכולים לאהוב את השם
שהיה בסוף הוא התחתן כתוב. נכון? התחתן והתגרש מיד. כתוב. ומה קרה לו באמת?
הוא
מת, נכון? בן עזאי.
איך מגיעים לאהבת השם?
אני מבחר רבי אליהו דוידס, מביא לי רבי מקוץ. ויותר מזה, מי את צודקת? גם רבי עקיבא, לא? עכשיו, מה שמעניין פה, אגב, גם רבי עקיבא, רחל לא הייתה אשתו הראשונה.
רבי עקיבא, שלוש נשים,
פלא
שלא
הגיע
לנו.
וואו, וואו,
וואו, נהיה. יש, יש.
כן, עכשיו תראו, מה היא, מה, כן, מה היא יצירת המופ... מה היא יצירת המופת של שלמה המלך? לא, ספרותית, שיר השירים. זה הפעם הראשונה שבא אדם לדבר על אהבת אלוהים במושגים של אהבת אישה. כלומר, כשכתוב ויהב שלמה את השם, זה אהבת אישה, זה בטוח, כי זה הוא כותב שיר השירים. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. אז על מי הוא כתב את שיר השירים? על בת פרעה. נכון? קורה לה, שולמית.
שחורה אני ונעבה.
מה זה שולמית? שלמה.
חדש.
זה שולמית. היא שלמה. עכשיו, אם כן, אז לכאורה זה סותר את דברי חז"ל, כל מה שאנחנו אומרים. חז"ל אומרים, בשעה שנשא שלמה בפרעה, בא גבריאל, השר הגדול, ונעץ קנה בים, והעלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. בשעה שבנה ירובעם, שעשה ירובעם שני עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן, באו רומולוס ורמוס ובנו שני צריפים ברומי. אז מה אומרים חז"ל פה? אתה רואה שהמדיניות הקוסמופוליטית של שלמה היא זו שהולידה את החורבן של בית שני, לא של בית ראשון, של בית שני אפילו. המדרש הזה יש לו שפיטה, הוא שופט את זה לחומרה לכאורה. אתה רואה, זה התחיל ככה, בסוף הכל נופל, נכון? אחת הניסויים פוליטיים, דיפלומטיים, תראה לאן זה מגיע. מה?
בכל היו לו 800 נשים.
בשלב הזה לא.
לא, לא. כן. אז מניין לנו שלא הייתה לו אהבה צדדית שם, שאישה מנהל
שלו,
שלא הייתה מיוחסת לו בת פרעה ולא...
פשוט. כי הפסוק אומר לך ששלמה אהב את השם בסמוך לחתונה שלו עם בת פרעה. זה מופיע כאן. לא, כתוב שהוא אהב את כל הנשים, והמלך שלמה אהב נשים רבות, כתוב.
אבל הוא לא כתוב אהב השם.
נכון, אהבת השם מוזכרה בהקשר הזה. כן? מה? הבנתי.
רוצים
להגיד את השם על כל העולם? טוב, זה אנחנו נגיע לזה. המספר האדיר של נשי שלמה, זה נצטרך עוד להתמודד עם זה בהמשך. אבל זה עוד לא הנושא, כן? זה עוד לא הפסוק. הפסוק כאן מדבר, בכלל, כרגע גדול כשאנחנו לומדים פסוק, נו, מה זה אומר? שאנחנו עוד לא יודעים את הפסוק הבא. בסדר? זאת אומרת, לפסוק יש משמעות מצד עצמו, עוד בטרם הפסוק שאחריו. כן. כי הוא בא להוסיף על הפסוק שלפניו. אבל הוא עוד לא אומר לנו שום דבר על הפסוק שאחריו. הפסוק אחריו לא אומר לנו שום דבר עליו. נכון. אני קפצתי, רק רגע. אני יודע.
החיבור הזה הוא בכלל לא פשוט.
אנחנו מיד.
העניין של לבנות את בית השם. נכנס המזבחים בבמות. אהבת השם.
פידור. אני מיד אתכנס לזה, אבל קודם כל רוצה להסביר את דברי חז"ל שאמרו לכאורה דברים שליליים על נישואי שלמה ובת פרעה. התשובה היא ככה: למה נפלה מלכות שלמה? כי הוא התחתן עם בת פרעה כשהעם עוד לא היה במדרגה שלו. הרי מה הפיל את בית ראשון? הרמה של העם, שגדלות הממלכה הייתה בממלכה, נגיד במסגרות הפוליטיות החברתיות, אבל העם לא עקב אחרי הגדולה הזאת. ולכן
זה מה
זה התבטא? זה התבטא בכך שכאשר רחבעם עלה לשלטון, הדבר הראשון שהעם עשה זה לסקול את אדוני רם על המס. כלומר, עם שסוקל את שר האוצר שלו, זה אומר משהו על מצבו של העם. זאת אומרת שהעם חי בקטנות תחת העול של הגדלות של שלמה, לכן זה היה מוקדם מדי כדי לצאת את בת פרעה. מה? הוא
עושה את הקטנות.
כלומר, בסדר.
תשווה את זה למצב של היום.
הם סבלו.
כך אדם, ככה בן אדם למילואים שלושה חודשים, חודש אחד אתה נותן לו אפטר דיוטי, חודשיים אתה שולח אותו ללבנון, העסק שלו נהרס.
נכון.
ואתה מבין גם את אנשים,
אותו דבר, כן.
נכון. אז סבלו אותו בגלל זה.
נכון.
אני לא יודע אם זה קטנות.
זה לא קטנות, לא אמרתי שהם היו קטנים מבחינת הישוב. הם סבלו, הם ראו עולם קטן מול עיניהם. הם סבלו. כלומר, העם איננו חי את הגודל של התקופה.
כשבונים בית
מקדש,
ואתה
צריך לשלם
עבור
חודש
מילואים
כל שלושה חודשים. קשה, נכון. ואיך אמר להם רחבעם? אבי ייסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. זה היה קשה. לכן נישואי שלמה עם בת פרעה היו אידיאל שקדם את זמנו. ולכן חז"ל אומרים, באותה שעה התחילה הממלכה ליפול. אבל מתחיל משלמה. מתחיל מימי שלמה, חז"ל אומרים שבימי שלמה מתחיל כבר חורבן בית שני.
למה? כי גם בית שני זה עשו
בבוקר, לא היה... לא, משהו אחר. אבל הוא נותן את הכוח לאומות לפני הזמן, והאומה השולטת בעולם זה רומא. בסופו של דבר, בתקופה, כלומר, זו התקופה היותר ארוכה בהיסטוריה של שלטון.
אז אם עם ישראל לא עולה לחבות תפיסתו של שלמה,
הם שליליים.
לא, מולידים את רומי שהופך להיות יותר גדולה.
נכון, זה בדיוק זה, ולכן זה לא טוב. אבל זה לא ששלמה הוא עושה את זה מתוך נטייה אל החטא או משהו כזה. יש אידיאל אצל שלמה.
לא, אבל הגדלות עוברת מעם ישראל.
כן, כן, ודאי. כן, כן, כן. שפחה כי תירש גבירתה. בדיוק, כן. זה לא שאומר כאן. אז לכן אומר, עכשיו, שימו לב שהניסויים האלה מוזכרים בהקשר אחד עם בניין בית המקדש. כלומר, הוא בונה לו בית, שלמה, את ביתו הפרטי, במסגרת בניית בית לשם. וזה מה שכותב כאן. ויקח את בת פרעה, ויביאה אל עיר דוד, עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית השם. יש יחס ישיר בין מצבו האישי של שלמה למפעל הכלל ישראלי שלו. ואת חומת ירושלים סביב, רק העם מזבחים בבמות. מזבחים בבמות, זה טוב או רע?
זה מצב זמני.
זה פיזור.
זה טוב. זה טוב לזבוח לשם. הם היו מזבחים למי? בסדר, אבל זה היה מותר.
אין בית השם.
כן, כי לא נבנה בית לשם השם עד הימים האלה. אבל כיוון ששלמה אוהב את השם, אז הוא מחליט לבנות בית לשם.
אבל אם אומר רק בבמות,
זאת אומרת,
כאילו שכאן בא משהו כאן לגרוע, אבל
כאילו שהוא
לא
חייב
שלמה.
לא, זה בא. לא, רק. ולכן הוא רצה עוד יותר מזה, הוא רצה בית לשם. ויהב שלמה את השם בלכת בחוקות דוד אביב, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. כלומר, כל זמן שעוד לא נבנה הבית, גם שלמה מזבח בבמות. וילך המלך גבעונה לזבוח שם.
שופטים, ששם זה נאמר בקונוטציה מאוד שלילית.
נכון, ופה זה חיובי. וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא, בגבעון נראה השם אל שלמה. הוא, אתה רואה? זה פה נאמר בדבר חיובי. הוא גילה אהבה על ידי שהוא הקריב אלף עולות. הולך בגדול, כן.
אלף
נשים ואלף עולות. והיא חמישה ואלף. כן, אלף לך שלמה, כן, לא.
תמיד. עולות זה סליחה מולה.
כן. עכשיו, כתוב בנביא מיכה, הירצה השם באלפי אלים ברבבות נחל ישם. היתן בחורי פשעי, פרי בטני, חטאת נפשי, יגיד לך השם, ירד אדם מה טוב, ומה השם אלוהיך שואל ממך, כי אם עשות חסד, לא, כי אם עשות משפט, תרד חסד, תתנה הלכת עם אלוהיך. כן? אז מה, זה בא לשלול את שלמה? לא. זה, הירצה השם באלפי אלים, אם אין אהבת השם והתנה הלכת וכו'. כן? אבל אצל שלמה, אדרבה, זה ביטוי לאהבה. מרוב האהבה הוא מפזר על פי אלים. בסדר? בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה יתן לך. ויאמר שלמה. עכשיו זה מעניין מאוד. על שאלה כזאת, מה היה צריך שלמה לענות? מה הוא רוצה? הוא היה צריך להגיד מה הוא רוצה, נכון? לא. אם אומרים לי מישהו מה אתה רוצה, אז מה מצפים ממנו? שיגיד מה הוא רוצה. נכון? במקום להגיד מה הוא רוצה, הוא מתחיל לספר סיפור שלם. ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובשפט לב עמך, אז תשמור לו את החסד הגדול הזה ותן לו בן אם שלא תיסוק היום הזה. ואתה השם אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון לא ידע צד ובוא, ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. סוף סוף מגן, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? הוא נתן הקדמה רחבה ביותר. מה התוכן של ההקדמה הזאת? טוב, מלבד מה שהוא אומר שהעם הוא גדול וצריך לשפוט אותו וזה קשה, אבל הוא מקדים פה את חסדי דוד. למה? כן, כלומר, שלמה הוא אישיות, בסדר, אמנם מכובדת, אבל קטנה, לעומת המלכות שהוא נושא. כלומר, כל עניינו של שלמה זה חסדי דוד.
הוא מרגיש שהוא לא יכול להיכנס לנעליים.
זה האמת. הוא לא סתם מרגיש, זה האמת. כלומר, יש במשל במשנה במסכת סנהדרין, שם כתוב שלושה מלכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים זה ירובעם, מנשה, אחאב ומנשה. כן, ירובעם, אחאב ומנשה. אז הגמרא אומרת, רצו להכניס גם את שלמה. כן? מעניין, רצו גם את שלמה שלא יהיה לו חלק לעולם הבא. ואז מה מנע את זה מהם? הופיע דיוקן אביב לפני הסנהדרין. כן, בקיצור, הם פחדו מדוד המלך, לא עשו את זה. אז מה מציל את שלמה? דוד.
למה?
הוא עשה כמה פשלות. כן?
למה?
בין הבמה לקמוש, בקיצור.
בשושלת הקבלה,
כן?
אמיר ימונה שדוד מסיבל את שמואל ומסר לשלמה, ושלמה להחייה שילונית. הרמב"ם מדלג לשלמה,
דוד מסר ישר להחייה שילונית. כן, כי הרמב"ם לא חושב ששלמה הוא אישיות תורנית. אנחנו דנו בזה, מהי התורה ששלמה הולך אחריה, האם זו תורה שבכתב או תורה שבעל פה, דנו בזה, כן? אבל כל אני ברור ששלמה הוא אישיות שכל גדולתו באה לו מההיקף שבו הוא נתון. זאת אומרת, הוא מוקף בחסדי דוד. מצד עצמו הוא אישיות או קטנה או אפילו רעה, אבל דוד המלך מציל אותו כל פעם, זה חסדי דוד. ראשון החנווני מקיף, קבל בהקפה. זאת אומרת, יש מה שנקרא אור פנימי ואור מקיף, זה ביטויים של המקובלים. אור פנימי זה מה שאדם זוכה מכוח עצמו, אור מקיף זה מה שהוא זוכה מכוח המציאות, מכוח אבותיו, מכוח העתיד שלו, כן? אז זה שלמה. אור
גנוז.
אור גנוז, הוא לא מצד עצמו זה בא לו, לא על ידי זכותו. כן. זה אגב העניין של שלמה, הוא דומה לירח, דיברנו על זה כמה מעמים. הירח מקבל את האור שלו מזולתו. כן, מה אתה אומר?
לגבי אישיותו של שלמה שהתחנה, אני מסופק. למה? הרי היום כל נער יודע שמה יש לבקש עם השם במקרה, כן, ישאל אותך בלילה, אז צריך לבקש חוכמה, אבל אז זה לא היה ידוע. אז כולם רצו דברים אחרים.
אתה צודק. יהב חוכמתה לך כמיר. כתוב ביוב שהקדוש נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה.
נכון.
זאת אומרת שקצת חוכמה יש בו, לא אמרתי שאין בו בכלל.
לא קצת חוכמה, הוא נער קטן, נער קטן ו...
אז אם יש לו...
בגיל 19 ובכלל...
נכון, אבל אם יש לו כל כך הרבה חוכמה, אז למה הוא צריך לבקש עוד חוכמה? יש לו כבר.
לא, כנראה רק אדם חכם מאוד מבין שכמה שיש לו זה לא מספיק. לטיפש אף פעם לא חזרה חוכמה. ראית אותי
כפי
שהוא
מתלונן על לפוסף חוכמה? לא ראית. הוא יודע, תסתכל בפרק ה' פסוק 26. והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר. כן? זאת אומרת שמצד עצמו לא היה לו, השם נתן לו.
זה שהוא ביקש,
בסדר, אבל יש הבדל מה שהיה לו בהתחלה ומה שהיה לו אחר כך.
יש חוכמת לב וחוכמת סתר,
והתורה
מבחינה בינם, אז לכן הוא ביקש
חוכמת לב. תראה, זה לא מה ששלמה אומר. שלמה אומר שהכל בא לו מדוד, ואנוכי נער קטון לא ידעתי את בבו. הוא אומר את זה, אבל לא משקר, זה אמת מה שהוא אומר. יש לו חוכמת הענווה, בסדר.
אולי אין לו זכות, אבל למיטב חוכמה
אולי, אולי הוא חכם, אולי הוא חכם, אבל זה לא חוכמה מספקת כדי לעומת לעומת גודל המשימה שיש לו. הוא לא מלך בשיעור קומה כל כך גדול.
רגע, יש לי הוכחה שזה לא כך, לא כך, משום שדוד, לפני מותו הוא פונה לילד, ממש הוא נשוי אמנם, אבל הוא
ילד. איש חכם אתה אומר.
איש חכם אתה. איך מגדיר אותו?
זאת אומרת שכל התכונות... זה הוכחה, אני מגלו, לא משקר, זה אני מקבל. הוכחות מפסוקים אני מקבל. כן?
חכם אתה, ויתרה מזו, הוא מטיל עליו משימה מאוד מאוד פשוטה על ידי חוכמתו להגיד שואלה...
בסדר, אז יש לו קצת חוכמה, בסדר, אבל לא מספיק.
בסדר,
אז מה שאני אומר, אני אמרתי לך מראש, יהב חוכמתה לחכימים, בסדר, נתן חוכמה לחכמים, אבל נתן לו יותר חוכמה מה שהיה לו. עכשיו מה שמעניין אותי, האם החוכמה שהייתה לו אז היא מספיקה לעומת התפקיד? התשובה היא, זה לא מספיק. והרי היה ששלמה אומר שזה בזכות דוד שהוא מולך ולא בזכות עצמו.
אחרי שהשם הוסיף לו חוכמה,
אז זה בסדר, יש לו פעם, אבל זה תמיד במתנה.
חוכמה בכלל, כי לפי מה שכתוב בפסוקים כאן, הוא רוצה חוכמה וכולי וכולי, כי מי יוכל לשפוט
את עמך
הכבד הזה? אז
בעצם
הוא מבקש
חוכמה שלטון. בסדר, בין טוב לרע קודם כל. לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? ויטב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה. עכשיו שימו לב, איך הקדוש ברוך הוא נקרא פה? פסוק ה', בגבעון נראה השם, ויאמר אלוהים שאל מה יתן לך. ואחר כך בעיני מי זה מצא חן? בפסוק י', בני אדוני, א' ד' נ' י', אז יש פה שלושה שמות, השם, אלוהים ואדוני. אז מה זה השינויים האלה? ודאי שלא סתם, אלא המדרגה של הנבואה של שלמה פה היא לא נבואה, זה חלום. זה הרמב״ם אומר ששלמה לא היה במדרגת נביא, לא היה במדרגת נביא, זה מעין, זה חלום, כן? ולכן זה מופיע בשם אלוהים, אבל המקור של החלום זה השם, כן? אבל מי שנגלה אליו, כלומר מה שהוא קולט, זה אלוהים בלבד. מה זה שם אדנות? ראשון אדון, כן? והאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני, נכון? א' ד' נ' י', כלומר שמו של הקדוש ברוך הוא השוכן במקדש זה שם אדנות. לא, זה לא פעם ראשונה, אבל זה דבר נדיר, לא תמיד נמצא, נכון? לכן הוא אומר, אם יש לך חוכמה, אז אפשר ששם אדנות יתמלא. במקדש שהוא יתמלא בהערת השכינה, כן? כלומר אדוני זה בגימטריה היכל, וההיכל שנכנס בתוכו שם הוויה י' כ' ו' כ', אז י' כ' ו' כ' ואדנות ביחד יוצא אמן, אמן 91. זה הסיבה שתמיד בשיביתי, כן, בלמנצח במגינות, שם אתה רואה כל מיני שילובים של שם הוויה באדנות, כי זה באמת המטרה של אמירת הברכות. אנחנו אומרים שם אדנות ומתכוונים שם הוויה. אבל זאת אומרת כאילו ששם אדנות הוא כלי ושם הוויה תוכן. המקדש הוא כלי, הוא בעצמו א' ד' נ' י', והתוכן השוכן בו זה השכינה, שם הוויה. כן, לכן במקדש אומרים את שם הוויה. כן, לא, הוא הכלי, משהו אחר, זה תחום אחר. כן, מה אתה אומר? כן, כן, זה נכון, נכון, זה הסיבות. אבל אתם רואים שהדברים האלה שהם נראים דברי קבלה הם פשט הכתובים.
מי אמר לך שהמשימה של שלמה היא באמת מה שאנחנו, מה שהוא מתכוון לעשות? יכול להיות שהוא צריך לתת גם לבן שלו ולנכד שלו עוד קצת מהמשימות.
למה? הקדוש ברוך הוא אמר לדוד שהבן שלך שלמה יבנה את המקדש.
המקדש, אבל זה לא אומר להתחתן עם בת
קול. זה ממילא הולך ביחד, כי הרי מקדש השם זה מלכות השם בכל העולם.
אבל זה הבנייה שלו, זה עדיין לא אומר שתתחנים, והעם צריך גם להתרגל בזה. איפה כלל ישראל כאן?
זה בדיוק הבעיה, אתה צודק. זה מה שקרה בסוף, הוא ניסה להביא את הכל.
אז הוא עשה משהו לפני, אתה אומר שהוא לא נכנס לתוך
התפקיד
שלו, מי אמר שזה התפקיד שלו בכלל?
אולי זה השורש של הבעיה,
נכון? יכול להיות שהיה צריך גם עוד
דורות מהם.
יכול להיות, לפרנס את הארץ של בת
פרעה
זה המון כסף.
אני לא יודע.
הוא היה קצר רוח, כמו אבא שלו.
אולי זה כמו אחד של אדם הראשון.
לא נכון, אבא שלו חיכה.
אדם הראשון,
הוא הוליד את שלמה לפני הזמן.
עם בת שבע זה לא נכון.
או עם, איך אומרים לו, דוד, או עם אדם הראשון שאכל את עץ הדעת לפני יום שישי, לא לפני שבת.
אבל דוד היה צריך להוליד את שלמה מבת שבע, זה חייב של דוד. זה לא ברור ששלמה צריך להתחתן.
אני מקבל.
עם גויות כבר בתקופה.
מקובל, מקובל, מקובל. בסדר. הנה, ואומר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ולבון, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך, וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם כבוד, אם כבר אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך, ואם תלך בדרכי לשמור חוקיי ומצוותיי כאשר הלך דוד אביך וערכתי את ימיך. מה? כן, אין כבר. ויקט שלום, אבל אגב הוא לא חי הרבה זמן. למה? הוא פישל בסוף. כן. משיח יהיה חכם משלמה. לא יודע. היו יותר, לא כמו.
למה הוא
תוצאה שאחריך
לא יקום כמוך? מה אכפת לשלמה
אם יהיה עוד פחד? לא, זה לא אכפת לו, כן, אני רוצה להגיד כמה שזה
גדול.
מה, שלמה זה כלום? מה? ואם תלך,
הוא לא ביקש את זה, הוא ביקש סך הכל שלו לב חכם לשמוע, להבין את העם.
זה לכן לא.
או משהו שהוא מעבר לפרופורציה, משהו
ביקל גם. כי מי שיש לו חוכמה, יש לו הכל.
לא מבחינת, הוא ביקש לב שומע, לשפול את עמך, להבין בין טוב ורע, כי מי יוכל לשפול את עמך הכבד הזה?
סו.
אז הוא קיבל פה שאתה תהיה כזה חכם, שאחרת אפילו יקום חכם יותר ממך.
נו, זה הרבה יותר.
הדורות הבאים, יהיה להם תמיד מנהיגים, שלא יוכלו אף פעם להבין את העם.
טוב, אל תשכח, זה כל זה חלום. זה השפה של החלום. אם זה הנבואה, זה משהו אחר, זה שפת החלום. ויקץ שלמה, והנה חלום. ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית אדוני, ויעל עולות ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבודה, עבודה. אז תבונה, ואז מתגלה החוכמה. שאלה, מה החוכמה פה? אנחנו צריך ללמוד. שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמוד נא לפניו. עכשיו, הרב חוק על זה דייק משהו מעניין. טוב, זה על יסוד תיקוני זוהר. לכאורה זה שיש זונות בעם ישראל, זה לא מכובד. זה באמת לא בסדר. אנחנו היינו מעדיפים שלא יהיו.
זה מה שמגיעים
יהודיות. יכול להיות, מה, גויים? עוד יותר גרוע, גם גויים. אם כן, יש שתי נשים במעמד הזה, לא מכובד כל כך. אחר כך גם, זה שיש אחת שהורגת את הבן שלה בלי לשים לב, זה בכלל גרוע. וזה שעוד מתווכחים על זה ומגיעים עד המלך, עוד יותר גרוע. זאת אומרת, זה הופך להיות ציבורי, כולם שומעים על זה, כל הממלכה. אז זה חילול השם. ודווקא מתוך המצב הזה הגיע קידוש השם. על יסוד העיקרון שגדול קידוש השם שבא מחילול השם. זה קידוש השם יותר גדול. וזה מתקן את כל הנפילה של עם ישראל, ממות יהושע בן נון עד ימי שלמה. כי הרי לאן נכנסו שני המרגלים הראשונים שנכנסו לארץ? לבית אישה זונה ושמה רחל. מה זה, מה זאת אומרת שנכנסים לארץ, הדבר הראשון שפוגשים בזנות? פשוט, המפגש בין העולם התיאורטי של המדבר לבין המציאות הארצית, זה מזנה. וזה מסביר את כל הנפילות של הבעלים והשטרות, כל מה שהיה בימי השופטים ובימי שאול ובימי דוד. כל זה עכשיו מקבל רטרואקטיבית הרמה. כן? באו לפני משפט במלך ישראל, שחוכמתו היא דווקא שהוא יודע לעשות משפט. יכול להיות להגיד, חוכמתו של המלך זה שהוא יודע ללמד את האנשים להתפלל. אז זה לא חוכמה, זה מלך דתי. בוא נדבר על משהו אחר. מדברים על השראת השכינה דרך המשפט של הממלכה. קידוש השם. בסדר? כן. ותאמר האישה האחת בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלך אימה בבית, וילד, סליחה, אימה בבית, ויהי ביום השלישי ללבתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים, אנחנו בבית. וימות בין האישה הזאת לילה, אשר שכבה עליו. ותקום בעוד לילה, ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני, נעצבי, ועמתך היא שלה. ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה בחיקי. ואקום בבוקר, להניק את בני, והנה מת. ואומר אליו בבוקר, והנה לא היה בני, אשר ילדתי. ותאמר האישה אחרת, לא, כי בני החי ובנך מת. וזאת אומרת, לא, כי בנך מת ובני החי. ותדבר נא לפני המלך. ואומר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובנך מת. וזאת אומרת, לא, כי בנך מת ובני החי. אז מה הוא אמר בזה?
אני מכירה את הבן החי
הראשון. לא, הוא כבר אומר בזה מי האימה האמיתית. למה? כי בואו נראה, זאת אומרת, האחת אומרת, זה בני החי, זה האימה האמיתית שאומרת את זה. ממילא בני חמת. זאת אומרת לא כי בני חמת, זה העיקר. ממילא בני החי. כלומר השאלה, למי אכפת ממה? אז הוא כבר ידע מי האימה האמיתית.
זאת עוד... אומרת, בני חמת היא לא האימה.
נכון, זאת שמתחילה בבני חמת היא לא האמה האמיתית.
זה שזה
הדבר שלי. כי לכאורה, מה היה צריך להיות אכפת לה? שבנה החי. זה שהיא אמרה, בני חמת, זה העיקר. אצלה, ומילא, בני החי.
זה
ההוכחה שהיא לא האמה.